אז למה יש יותר קושי חברתי בהפרעת קשב?
בגלל שיש הרבה מאפיינים בהפרעת קשב שבאים לידי ביטוי ביחסים בין אישיים, אם זה אימפולסיביות ואם זה תנועתיות יתר ואם זה קושי להקשיב בצורה טובה אחד לשני. יש הרבה דברים שמסיחים את הדעת, יש כל מיני סימפטומים שקשורים לנושא הזה של קשב והתנהגות שהיא too much, שבא לידי ביטוי בכך שלצד השני, מבחינה חברתית, אין תמיד סבלנות לדבר הזה.
זה מטריד הרבה הורים, ילדים וגם מבוגרים, אז בואו נתחיל ונשמע על זה עוד.
אני מזמינה אתכם למסע, לפיצוח הפרעת הקשב שלכם, בכדי שתוכלו סוף סוף להבין ולקבל כלים להגשמת הפוטנציאל הזה שתמיד מדברים עליו. אני דוקטור שירלי הרשקו, מומחית בהפרעת קשב. אני מרצה וחוקרת באוניברסיטה העברית, מאבחנת ומטפלת, מדריכת הורים ומנחת סדנאות ארגון זמן, סופרת ובעלת טור בעיתון הארץ, מנהלת קהילת אנשי הקשב בפייסבוק וגם מגדלת משפחת קשב. הדבר שהכי חשוב לי הוא להעלות את המודעות להפרעת קשב, ולכן יצרתי את הפודקאסט הזה. ולכל המאזינים אני גם מעניקה 10% על הקורסים שלי. יש פרטים בתיאור הפודקאסט ובאתר שלי. ועכשיו, בואו נצלול לפרק.
ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפודקאסט של אנשי הקשב, בו נותנים מקום של כבוד להפרעת קשב ואת כל המידע המדויק והכלים שיכולים לעזור. הדבר שלי הכי קשה לשמוע מהמטופלים שלי זה על הקשיים החברתיים שהם סבלו או שהם סובלים מהם. ועוד יותר קשה לשמוע את זה מההורים, שנדמה שלהם זה אפילו יותר קשה מלילדים עצמם. וגם אני עברתי את זה בעצמי, כשביום הולדת של הבת שלי בבאולינג אף אחד לא רצה לשחק איתה. וואו, כמה שזה היה כואב. אבל עזבו אותי לרגע, בוא נראה מה למחקרים יש להגיד על זה. במחקר שנערך בארצות הברית, נמצא של 56% מילדי הקשב אין חברויות הדדיות, שזה כמעט כפול מילדים ללא הפרעת קשב. וגם כשיש להם חברים, ילדי הקשב מתקשים לשמור על חברות יציבה לאורך זמן. במחקר אחר, נמצא שאחד מכל 4 ילדי קשב איבד חבר בפרק זמן של 6 חודשים. לעומת 1 מכל 10 ילדים ללא הפרעת קשב. אז כן, הפרעת קשב מאופיינת עם יותר קשיים חברתיים. אמנם יש את הילדים שזה פוסח עליהם, והם אפילו יכולים להיות הכי מקובלים בכיתה, מנהיגים, מחוזרים, דווקא בזכות התכונות החיוביות בהפרעת קשב, כמו הקריזמה והאמביציה וההומור, אבל יש רבים שלא, שסובלים מבדידות, מחרם חברתי, מבריונות, וגם אם לא מהמצבים הקיצוניים האלה, פשוט אין להם כמעט חברים, וגם קשה להם ליצור קשרים חברתיים. למה זה קורה בהפרעת קשב? ילדי הקשב הרבה פעמים מרגישים שונים ולא ברורים. קשה להם יותר להבין סיטואציות חברתיות, הם יותר רגישים, חסרי טקט. וגם מאפייני הקשב יכולים להפריע, כמו המוסחות והאימפולסיביות. הם לא תמיד שמים לב שמדברים עליהם או עוקבים אחרי השיחה. הם יותר מתפרצים וחסרי סבלנות, הם לא תמיד זוכרים מה שאמרו להם. וגם הקשיים בלימודים או המסורבלות המוטורית שמאפיינת רבים מהם יכולה להשפיע. בספר ילדי הקשב כתבתי על זה שיר שמאוד ממחיש את הנקודה הזו, ואני רוצה להקריא לכם אותו. ואגב, אתם יכולים גם להשמיע את השיר לילדים שלכם וככה לפתוח איתם שיחה על הנושא ולבדוק איתם אם גם הם מרגישים בצורה דומה. אנחנו עוד נדבר במשך הפרק על מה ההורים יכולים לעשות כדי לעזור, אבל בינתיים אני אקריא לכם את השיר שנקרא תליה לבדה. תליה, את כזאת מתוקה, אומרים אהוביה ללא הפסקה, אז למה בכיתה היא לא מסוגלת למצוא חברה שאותה היא אוהבת? היא ניסתה עם יעל, נוגה ורוני, אבל אף אחת לא כמוני, כך חשבה לעצמה והרגישה עצובה, כי כל אחת הייתה רוצה שתהיה לחברה. היא מצאה פתרון בארמון, שיצרה לעצמה בהפסקה בכזה כישרון, בבית הספר, פינה נסתרת, היא הרגישה סוף סוף נהדרת. הטבע הוא החבר הכי טוב, הוא תמיד שם ונמצא כל קרוב, כך היא הסבירה למורה שלא מצא אותה בהפסקה. וגם אף אחת לא משחקת איתי, לגילתה. המורה הופתעה, כי היא לא ידעה, והציעה לתליה לבדוק את ההשערה. אולי היא תציעי לשירה, נראה לי שגם היא מחפשת חברה. היא עזרה אומץ ופנתה אל שירה בהפסקה, ולהפתעתה היא מיד שיתפה את הפעולה. תליה לא האמינה שכך היא מרגישה, והזמינה את שירה אליה הביתה. בהמשך הן הפכו לחברות, וזה גרם לתליה לתהות. למה לעתים היא מרגישה לא מובנת ונמצאת בצד, כמו שאמרה פעם הגננת? שירה הסבירה לה שגם היא מרגישה שונה, ואולי כך מרגישה כל ילדה בשכונה? העיקר שמצאנו זו את זו, הן סיכמו ורצו לשחק במטוס שלתליה קנו. אז, יש פה אישור רציני. וחשוב לדבר עליו, כי יש גם הרבה מה לעשות. ולצורך כך, הזמנתי אלינו את דוקטור אלון וסרמן, שהוא נוירופסיכולוג שיקומי, מייסד ומנהל מקצועי של מקום מדהים שנקרא חברים. אז שלום אלון, ותודה שהגעת להתארח אצלנו.
שלום, שלום, תענוג, תודה על ההזמנה.
איזה כיף וכמה נושא חשוב, וכמה ציפייה הייתה לו בפודקאסט הזה. הרבה אנשים ביקשו את הפרק הזה, כי הרבה אנשים מזדהים איתו, בין אם מהכיוון של ההורים שחרדים לילדים שלהם, או בין מהכיוון של המבוגרים שזוכרים קשיים חברתיים, או שגם היום יש להם קשיים חברתיים. ואני רוצה לשאול אותך, ככה שנדבר על זה יותר לעומק, איך המאפיינים של הפרעת קשב באים לידי ביטוי מהבחינה החברתית הזו? למה זה כזה אישו?
כולנו רוצים שיהיה לנו חברים, כולנו רוצים להרגיש אהובים, רצויים, ואנחנו רוצים גם לאהוב ולהיות בקשר הדדי, משמעותי, חברי. להורים של הילדים זה כואב מאוד, מכיוון שכאשר יש ילד ש... הוא לא מסתדר מספיק טוב חברתית, אז ברור שהם מנסים לעזור לו בכל דרך שהם מצליחים לחשוב עליה, כולל להפעיל את ההורים האחרים, וכולל לארגן ימי הולדת סופר מושקעים, והרבה מאוד דברים שהורים עושים. אבל בסופו של דבר, הילד עצמו צריך להיות מספיק אטרקטיבי ומשמעותי מבחינה חברתית עבור אחרים, כדי שירצו להיות איתו בקשר חברי. ולפעמים הם, הילדים לא מודעים לאיזה פשלות חברתיות הם עושים, ואני מקווה שנצליח לדבר על זה בצורה מספיק ברורה, ולהסביר מה אפשר לעשות ואיזה דברים אפשר לעקוף.
כן, זה באמת ממש חשוב לדבר על מה אפשר לעשות, ואפשרויות הטיפול, בין אם לילדים או להורים, אבל לפני כן אני באמת רוצה להעמיק קצת יותר בכל התסמינים של הפרעת קשב, שיותר מחמירים את המצב החברתי, כמו מוסחות והיפראקטיביות. מה אתה רואה בקבוצות באמת שאתה מטפל בהן בהקשר הזה? למה כל כך קשה להם לילדי הקשב?
כאן המקום לומר שיש הרבה ילדים שיש להם הפרעת קשב, והם מצוינים מבחינה חברתית, הם מאוד אטרקטיביים, מאוד משמעותיים בחברה, יש להם חוש הומור וחשיבה זריזה ויצירתית, וילדים נדבקים אליהם וכך הלאה. עם ילדים שיש להם הפרעת קשב, וזה בא לידי ביטוי חברתי, אז אפשר לראות את זה מאוד בקלות בקבוצה, ואנחנו נעבור על כמה מאפיינים כאלה. אז המאפיין הכי חשוב, וזה הדבר המרכזי בחברות, זה הקשבה. זאת אומרת, הרבה אנשים מדברים על כישורים חברתיים או מיומנויות חברתיות, ומתחילים לחשוב על כל מיני דברים שהם סופר מורכבים. אבל הדבר הכי פשוט זה כמו שאת כרגע מקשיבה לי, ואני מרגיש שאנחנו מסונכרנים. לילדי קשב זה מאוד קשה לעשות את זה. זאת אומרת, אני אומר משהו, מביע איזשהו מסר, ואני רוצה שהצד השני יהיה איתי. אם אני חבר של ילד שיש לו הפרעת קשב, ואני מרגיש שהוא לא מקשיב לי, כי הוא לא מצליח לאורך זמן להחזיק את זה, אז אני מבין שהוא לא באמת מתעניין בי, למרות שזה לא נכון. זאת אומרת, יכול להיות שהילד עם הפרעת הקשב כן מתעניין בי, והוא כן רוצה את קרבתי וכו', אבל אם אני לא מצליח לשמור על הקשב שלו, אז כנראה שזה לא מספיק מעניין אותו. ואז יש פה איזשהו קונפליקט שהוא נובע מתוך הקושי של הילד עם הפרעת הקשב להיות בהקשבה לאורך זמן. זה מה שנקרא sustained attention, זה קשב לאורך זמן, שהמשמעות שלו שאם אנחנו בשיחה קצרה והיא קולחת וזריזה, אז אין שום בעיה, כאילו הילדים גם עם הפרעת קשב מצליחים לנהל את השיח הזה בצורה מדליקה וכיפית וכו'. אבל אם אני עכשיו רוצה לספר על משהו משמעותי, נגיד בנות סליחה על הסטיגמה, אבל כבר רוצות להיכנס לשיחות נפש יותר משמעותיות, והילדה או הילד עם הפרעת הקשב לא מצליחים לשמור על הדבר הזה ולהיות בהקשבה לתכנים הרגשיים שהילדה מביאה, אז פוגע בחברות. זה נכון גם אצל מבוגרים שאין להם סבלנות, הם מאבדים סבלנות בשיחות עומק, הם רוצים להיות פעילים, זה לא משנה כרגע אם זה גבר או אישה, אבל זה כן מאוד מורגש יותר חזק אצל גברים, שיש להם הפרעת קשב וריכוז, ואז הם בדוינג, נונסטופ, הם, אוקיי, הבנו את השיחה, יאללה בואו נתקדם כבר, והצד השני מרגיש או מרגישה, לא מובנת, שאין סבלנות, עוד לא השלמתי את הרעיון, וכבר הוא לא, הוא לא נמצא איתי בדבר הזה. זאת אומרת, היכולת להקשיב לאורך זמן, יכולת בין אישית סופר קריטית. וצריך להיות במודעות לזה ולעבוד על זה, ולהשקיע בזה מאמץ.
ואיך אתם באמת עובדים על זה?
בתוך קבוצה, הסוגיה הזאת היא קשה לטיפול, אבל בעצם העובדה שאנחנו מנחיכים את זה, ואנחנו מתייחסים לזה, ואנחנו אומרים, אוקיי, עכשיו נגיד, סתם דוגמה, תליה מדברת, וכמו בשיר, בואו נקשיב לה. וילדים שיש להם הפרעת קשב, אז יותר קשה להם להקשיב, וגם לפעמים הם מתנצלים ואומרים, לא התכוונתי וזה, אבל עדיין הם כן יותר במודעות לזה.
אני חושבת שגם בנוסף, זה לפחות מה שאני עושה אצלי במכון, הם מלמד אותם מה שנקרא לסנגר על עצמם, זאת אומרת להסביר לחברים בכל גיל אגב, וגם בכל מערכת יחסים, בין אם זוגית או חברית או משפחתית, להסביר את העניין שיש לי הפרעת קשב, ובגלל זה יש לי התנתקויות ומוסחות ודברים שמושכים תשומת הלב שלי, וקושי לשמור על קשב לאורך זמן, ובגלל זה אני לפעמים לא מצליחה להקשיב עד הסוף, זה לא בגלל שזה לא מעניין אותי, אלא פשוט בגלל החוסר הזה בדופמין שלא עוזר לי להיות קשובה לאורך זמן. זה ממש חשוב לדברר את העניין הזה, ואפשר ממש מגיל צעיר ללמד את הילדים להסביר את זה לחברים שלהם, וזה עוזר. אבל יש את הסוג היותר היפרי, שהוא מאוד אימפולסיבי, ואפילו יש קצת כזה הצקות כאלה, וכל הזמן זז, ונתקע, ודברים שהם יותר בביסות החושי, וגם זה יכול לגרום לקושי חברתי. איך אתה רואה את זה אצלך, ואיך אתם מטפלים בעניין הזה?
בוא נדבר שנייה על העניין של האימפולסיביות. אימפולסיביות יכולה להיות מטרד מאוד משמעותי ביחסים בין אישיים, כי אם אני אומר משהו ואתה נכנס לדברים שלי, אז אני סופג את זה פעם אחת ופעמיים ושלוש, אבל לאורך זמן זה בלתי נסבל. זאת אומרת, אין הדדיות מספיק טובה בשיחה. או אם אני אומר משהו, יש לי רעיון שנעשה ככה וככה, והילד השני מיד קם ועושה, לפני שרגע ביררנו בינינו אם יש הסכמה או כל מיני דברים כאלה, אז זה פחות מוצלח. זאת אומרת, האימפולסיביות היא גם קשורה לעניין הזה שאין עקבה, וזה מהר מאוד מגיע לפעולה, וגם יש את העניין הזה של המחשבות שיש לילד בראש, והן יוצאות החוצה. לכולנו יש מחשבות לגבי אנשים אחרים, כל הזמן. למשל, ילדה מדברת על איזשהו נושא מסוים, ויש לי איזושהי מחשבה שקשורה לזה, אז אם אין לי בעיה בעקבה, ואין לי אימפולסיביות, אז אני חושב את המחשבה שלי, והיא לא יוצאת החוצה. אבל ילדים שיש להם אימפולסיביות, הרבה פעמים המחשבה הזאת יוצאת החוצה, והיא לא מותאמת. אשתי מחנכת בתיכון, והיא אומרת לילדים, מחשבות בראש. כלומר, יש דברים שאתה לא צריך להוציא החוצה, כי זה פוגע, זה מקלקל לך. אז האימפולסיביות בא לידי ביטוי גם בדברים האלה, וגם בדברים שהם פיזיים. כלומר, לא רק בדיבור.
אז דיברנו פה בעצם על כמה מאפיינים, על הקושי בקשב שהוא נורא משמעותי, על האימפולסיביות, ענייני ויסות, בין אם זה משהו יותר פיזי או יותר בדיבור. יש עוד דברים שאתה יכול לזהות ולראות ולשים עליהם את היד כבאמת פוגעים בקשר החברתי של ידי הקשב?
בוא נדבר רגע על היפראקטיביות. פעילות יתר. מה המשמעות של פעילות יתר? לפחות חלקה היא מיותרת. זאת אומרת, יש פעולות שמתקיימות בעולם שהן מיותרות. הילד עם הפרעת הקשב עושה הרבה מאוד תנועות שחלקן מיועדות לייצר משהו, להביא לאיזושהי תועלת, וחלקן הגדול לא. ולכן זה יכול להיות, להתבטא גם בהצקות ובדברים שהם לא מותאמים. אפילו אם אני מנענע את הרגל, שזה דבר שכל בן אדם תמיד יכול שיקרה לו, אבל ילדי קשב זה קורה להם הרבה יותר. אבל עצם העובדה שזה כל הזמן קורה, ואז זה נכנס לפריים, לשדה הוויזואלי של ילד אחר, וזה כל הזמן מציק לו, אז אפילו הצקה שלא קשורה במגע, עצם העובדה שיש פה תנועתיות יתר שהיא מיותרת, במובן הזה שהיא לא... היא לא משיגה שום מטרה, זה לא שאני קם כרגע ועושה תנועה להגיע לבקבוק מים שלי, אלא יש פה משהו שהוא חוזר על עצמו והוא מפריע וצריך סבלנות, הצד השני צריך סבלנות לדבר הזה. דבר נוסף זה העניין הזה של היכולת לשמור על מידה מסוימת של קשב בלי שאני מוסך מדברים אחרים. כי תמיד יש גירויים נוספים בעולם, זאת אומרת, תמיד יש חתול שמיילל בחוץ, ויש דברים שקופצים לי בראש ומסיחים את דעתי, זה יכול להיות פנימי או חיצוני, זה יכול להיות ויזואלי, יש מייתי, זה יכול להיות כל מיני גירויים בעולם, אבל עצם העובדה שאני קופץ מנושא לנושא, הקופצנות הזאת היא מאוד מפריעה. זאת אומרת, היא מפריעה לי כדי להיות יעיל ומוצלח במה שאני עושה באותו זמן, רואים את זה בתחום האקדמי, אבל זה גם מפריע מאוד בעניין החברתי, מכיוון שאם אני עובר מנושא לנושא לנושא לנושא, אז הצד השני כבר מזמן, אני בית סבלנות כבר בנושא השני. זה stimulus bound, כלומר, היכולת של האנשים שאין להם הפרעת קשב לבקר את ההתנהלות שלהם ולראות שאם כרגע יש איזשהו גירוי, אני לאו דווקא צריך להידבק אליו, היא יכולת מאוד בריאה, כי היא מכוונת אותנו כל הזמן לאיזושהי עשייה שהיא יעילה. אבל כשאני לא מצליח לעשות את זה ואני נדבק כל פעם לגירוי חדש, אז אני דריפטד בעולם, אני עובר מנושא לנושא באופן שהוא במגע מצעצוע לצעצוע, באופן שהוא לא ממצה את מה שיש לעולם להציע, וזה קשור מאוד לעניין של פוטנציאל. שזה המילה שכולנו עסוקים בה, והיא בהחלט רלוונטית גם בחלק החברתי.
אתם עושים הבחנה בין אם הקשיים נובעים מהפרעת קשב או מגורמים אחרים, נגיד כמו אוטיזם או כמו קושי חברתי בלי קשר להפרעת קשב או חרדה חברתית, זאת אומרת איך יודעים מאיפה נובע הקושי החברתי?
כדי לתת הסבר פשטני אבל עוזר להבין, אני מחלק את זה בעצם לחמישה סוגים או טיפוסים או מאפיינים. אז סוג אחד זה ילדים שיש להם הפרעת קשב וריכוז, אני רגע שם אותם בצד, תכף נחזור אליהם. אבל סוג אחר זה ילדים שמתאפיינים בתוקפנות, שהם פוגעים באחרים. זה יכול להיות פגיעה פיזית, אבל בדרך כלל זה לא העניין. עצם העובדה שהם מעליבים, הם פוגעים, הם too much, הם ילדים שיכולים לגרום לזה שאחרים לא ירצו להיות איתם. בדרך כלל אלה ילדים שיותר קל לטפל בעניין הזה, כי מהר מאוד הם מבינים את הקשר בין האופן שבו הם מתייחסים לא יפה לאחרים, לכך שאפשר לשנות את זה ולבחור אחרת, ולנהל חיים חברתיים יותר נורמליים, כמו שהם רוצים. הקבוצה הנוספת זה ילדים שיש להם חרדה חברתית או הימנעות, לאו דווקא חייבת להיות מאובחנת כחרדה חברתית, אבל עצם העובדה שאם קודם הילדים דיברנו על זה שהם too much, הם יותר מדי, אלה ילדים שהם too little, כלומר הם פחות מדי, הם נמנעים. דוגמה קלאסית זה נגיד נערה שהיא מאוד רוצה להיות בקשר עם שתיים מהבנות שבכיתה שלה, שהן מאוד נחמדות בעיניה, אבל היא לא מעיזה לפנות אליהן. זה פחות מדי. כלומר, את צריכה לעשות את הצעד הזה, יש לך הרבה מה להציע חברתית, הן רוצות אותך, אבל כל פעם שהן פונות אלייך, זה לא תפס, ונמאס להם לפנות אלייך, ואת לא עושה שום צעד, אז ברור שיש לך עניין חברתי, כי את לא מצליחה לפתור את זה, ועלייך לעשות שינוי. כיוון נוסף, זה ילדים שיש להם רגישות יתר. כמובן הכל יכול להתערבב, זאת אומרת, יכול להיות ילד שיש לו רגישות יתר והפרעת קשב וריכוז, או גם חרדה חברתית והפרעת קשב וריכוז, אבל רק לצורך ההסבר, אז ילדים עם רגישות יתר זה ילדים שהם לוקחים יותר מדי ללב את העניין החברתי בצורה לא מותאמת. כלומר, הם עושים סיפור מכלום, שהוא בכלום בשביל אחרים, בשבילהם זה סיפור אמיתי, הם לא עושים את עצמם. אבל האחרים לא סופרים את זה, זאת אומרת, אם נגיד ילד העליב ילד, אמר ילד לאיזה ילד כללה או משהו כזה, והילד הזה סוחב את זה שבועיים, ובוכה ואומר להורים שלו וכו' וכו'. אצל בנים זה במיוחד פולט ילדים שיש להם נטייה לבכי, ואז האחרים תופסים אותם כבכיינים, דרך אגב גם הבנים וגם הבנות, ואז הם מתבאסים מזה. כי הרגישות יתר הזאת בעצם אומרת, אתה עושה עניין על משהו שלא אמור להיות עניין. בוא נזרום מעלה. לא כיף להיות איתך ככה. הרגישות יתר הרבה פעמים קשורה גם לעניין פיזי. זאת אומרת, יש הלימה בין רגישות יתר רגשית לבין רגישות יתר פיזית. לדוגמה, ילד שנגעו בו והוא מפרש את זה כאילו דחפו אותו. ואז הוא מגיב לזה באיזושהי קופצנות או באיזושהי תחושה שפוגעים בו, כשלמעשה לא הייתה כוונה כזאת. הוא מפרש לרעה את המצב החברתי. כאילו שזה נגדו. הקבוצה האחרת, הנוספת, זה קבוצה של ילדים ובני נוער שיש להם איזשהו פער מבני גילם, הפער הזה יכול להיות לטובה או לרעה.
אז יש הרבה הרבה מקורות לקשיים חברתיים, ואני שואלת את זה, שאלתי את זה כי ראיתי הרבה שאלות בקבוצה לגבי העניין הזה, איך אני יודע מה המקור לקשיים החברתיים, אז חשוב לי גם להדגיש את העניין, שבסוף אין תחליף באמת לאבחון מדויק של מה המקור לקושי של הבעיה, זאת אומרת זה לא בהכרח תלוי בי עכשיו קשיים חברתיים, אלא באופן כללי צריך לדעת מה מקור הקושי, לא רק כדי לדעת מאיפה מקור הקושי לקשיים החברתיים, אלא בכלל זה משהו הרי שצובע, כי אם יש לנו הפרעת קשב זה צובע את כל ההתנהגות, לא רק קשיים חברתיים, ואם יש לנו קושי בביסות או מחוננות או כל דבר, זה בעצם משפיע על כל החיים בסופו של דבר, ולכן אני מדגישה את זה לאורך כל הפרקים בפודקאסט, וחשוב לי גם כאן להגיד שאין באמת תחליף לבסוף אבחון מדויק שאומר מה מקור הקושי, זה עושה סדר בכל כך הרבה דברים, ומוריד גם את כל התרדה הזו של אבל מאיפה זה נובע, אבל זה בגלל זה או בגלל זה, אלא אתה פשוט יודע את הסיבה, ואז הרבה יותר קל גם לטפל, כי אם באמת יודעים שיש פה הפרעת קשב, ואז יש קושי בקשב לאורך זמן, ואז אתה לא יכול להקשיב בשיחה, אז יודעים שזאת הבעיה, ואז גם בוא נתקוף אותה ישירות, או בוא פשוט נבין אותה ונקבל אותה ונחיל אותה. אז זה ככה השלמה לגבי באמת העניין של איך אני יודע מה המקור הקושי, ואז באמת אפשר להתייחס אליו, או באופן כללי להתייחס לקושי החברתי, או באופן יותר ספציפי, נראה לי שצריך לעשות שם גם וגם מה שנקרא. ואתה רואה גם הבדלים בין, נגיד, המינים, בנים לבנות, בהקשר הזה של הקשיים החברתיים?
בנות מפוספסות יותר מבנים, מכיוון שהקשיים החברתיים אצל בנים הם יותר בחוץ, הם יותר מורגשים ויותר מפריעים להורים. ואז הם אומרים, אוקיי, זה לא מסתדר מספיק טוב, יאללה, בוא נטפל בעניין. לעומת זאת, ילדה שלא מסתדרת מספיק טוב חברתית, בחברה שלנו נתפסת כאוקיי, בסדר, אז לא נורא, אז תהיה יותר בבית. אבל לאורך זמן המצוקה גדלה. כולנו זקוקים לחברות. אז הילדה זקוקה לקשר מיטיב ואוהב ומשמעותי, ואם זה לא קורה, אז מתישהו זה מתפרץ. אבל הרבה פעמים יש שנים שההורים אומרים, טוב, לא נורא, היא כזאת, ויהיה בסדר. אבל לא מספיק טוב.
כן, זה ממש מתחבר לי להפרעת קשב באופן כללי, שבנות הרבה יותר מפוספסות, כי הן יותר שקטות, יותר מרצות, יותר חולמות, פחות מפריעות, יותר מסתירות, יותר קשה לזהות אצלנו את ההפרעת קשב, אז זה ממש מתחבר גם לזה. יש גם הבדלים בין הגילאים השונים שאתה רואה, נגיד יותר קשיים שמאפיינים ילדים, לעומת בני נוער, והאם צריך להתייחס אליהם אחרת, לעזור להם אחרת, ואיך?
בגילאים הצעירים יותר אנחנו רואים את החדווה של הרצון לקשר והנאה ממשחק משותף והתעניינות. ככל שעולים בגיל מרגישים את זה פחות ויותר הצטמצמות והימנעות, והסיבה היא, כמו שאנחנו מבינים את זה, היא שבעצם לאורך ההתפתחות החברתית יש יותר ויותר איסוף של כישלונות, ואז יותר זהירות, שמצד אחד כן רוצים את הקשר, מצד שני כבר קצת מבטרים על זה, קצת אומרים בוא נה אני לא בסדר, משהו לא תקין פה, זה לוקח הרבה זמן להמיס אותם ולעודד אותם ולחבר אותם. ככל שעולים בגיל, יותר קשה לטפל, אבל אסור לוותר על החלק החברתי.
ממש, ואני חושבת שבאמת בהקשר הזה חשוב גם להדגיש, לא לחכות. אם רואים קושי חברתי, אז לא לחכות שהוא יסתדר. רצוי כן לבדוק, לטפל, גם מול בית הספר. זה עוד עניין שרציתי באמת לדבר עליו, מה התפקיד של בית הספר, כי בסוף הילד או הילדה הם נמצאים בבית ספר חצי מהיום שלהם פחות או יותר, ולפעמים המורה ככה אומרת להורים, לא, הכל בסדר, זה רק בראש שלו ומעבירים את זה הלאה, אבל יש פה בעצם תפקיד מאוד חשוב לבית ספר בעניין החברתי. אני חושבת גם שצריך להדגיש בפני ההורים, שאם אתם מרגישים שמשהו לא בסדר, אז אל תוותרו ואל תחכו ותבדקו את זה לעומק, כי אני לפחות כבר שמעתי על המון מקרים עם מטופלים, מובחנים, של חרם חברתי ובדידות והסתרה, והבית ספר אמר שהכל בסדר, אבל זה לא היה ככה, אז אני חושבת שאם מרגישים שמשהו לא טוב, צריך לבדוק אותו ולא לחשוש להיות נודניקים, ובכלל בבית ספר עצמו למורה יש הרבה מקום לעזור, לתווך. מה אתה ממליץ למורים או להורים לעשות בהקשר של בית ספר כשיש קושי חברתי?
אני אתן לך דוגמה, למשל, לקראת טיולים שנתיים, הרבה פעמים עולה העניין של עניין חברתי, במיוחד אצל תיכוניסטים, ליד מי אני אשב באוטובוס, עם מי אני אהיה באוהל או בחדר, כל העניינים האלה, שילדים שרגילים שדוחים אותם, או שהם, גם אם לא דוחים אותם אקטיבית, הם מרגישים שקופים או שלא רוצים אותם, הם צריכים תיווך של המחנכת, הם צריכים שהמחנכת לפעמים היא זו שתעשה את החלוקה. דוגמה אחרת זה בשירוי חינוך גופני, שהנטייה הטבעית של מורים לחינוך גופני זה להגיד, אוקיי, תתחלקו לזוגות, ושור אינף תמיד יהיה את אותו ילד או אותה ילדה שנמצאים בלי זוג, כשלמעשה אתה יכול כמבוגר אחראי לפתור את זה די בקלות. ולפעמים זה פשוט לא במודעות של המחנכים והמורים המקצועיים.
אז אני רוצה באמת גם לדבר על ההורים המוטרדים מהמצב החברתי, וממש ככה לעבור יותר לכיוון של טיפול ואסטרטגיות, ומה באמת יכול לעשות הורה, שעכשיו הוא רואה שהילד שלו נמצא בקושי חברתי, שלא רוצים לשחק איתו, שלא באים אליו, לא מזמינים אותו, הוא חוזר מהבית ספר ובוכה שלא היה לו מה לעשות בהפסקות, הוא נשאר בכיתה. מה הורים יכולים לעשות פרקטית בבית כדי לשפר את המצב החברתי של הילדים שלהם?
בגילאים צעירים שעדיין אפשר להשפיע דרך מפגשים, מה שנקרא בעברית play dates, להורים יש השפעה מאוד גדולה במובן הזה שככל שהם יעבדו בזה, והרבה הורים אומרים לי, וואלה, אנחנו ממש עובדים בזה, והתשובה לזה, כן, אתם צריכים להמשיך לעשות את זה, אבל בצורה יעילה. זאת אומרת, צריך לדעת את מי להזמין, וצריך להיות נוכחים הרבה מאוד מהפעמים. במיוחד ילדים שיש להם הפרעת קשב, שהם אצלהם בבית, הם מרגישים הרבה יותר חופשיים, ואז הם קצת מתפרעים. בגלל קשיי הוויסות, הם מגיעים למצבים שהם עוברים מדבר לדבר לדבר, מאבדים עניין מהר מאוד, יכולים להגיד דברים באימפולסיביות לילד המתארח, שדברים פוגעים, למשל, ילד יכול להגיד לאמא שלו, אוף, אמא, בא לי שהוא ילך, כשהילד האורח נוכח. אז אלה דברים שאנחנו כהורים יכולים להיות גורם מתווך משמעותי באינטראקציה החברתית, וכן, זה לאורך זמן, זה לא משהו שבפעם אחת או בפעמיים שהזמנו ילד מסוים, אז אנחנו פותרים את הדבר הזה.
אתה יודע, אתה מדבר על זה, ובא לי לבכות, אני ממש רואה מול העיניים שלי המון המון מקרים, או של ילדים או של מבוגרים שזוכרים את זה בילדות שלהם, ובא לי לתת לכל אותם ילדים או מבוגרים, להגיד להם איזה, ממש איזה משהו עכשיו של לעודד אותם במקום הזה שהם נמצאים בו, בין אם הם בקושי חברתי, או הם רואים את הילדים שלהם, או נזכרים בילדות שלהם, איזה דבר מעודד היית יכול להגיד להם, זה ככה שאלה אחת, ושאלה שנייה, מה ממש ברמה הפרקטית אפשר להגיד להם לעשות, או אפשר ללמד אותם לעשות כדי שיעזור להם יותר לצאת מהמצב הזה, זאת אומרת יותר לחזק את העניין החברתי, לא להיות שם כל כך בודדים.
ראשית, מילות עידוד, בהחלט אפשר לשנות, תמיד, גם מקרים קשים, גם אנשים שהרימו ידיים מבחינה חברתית, זה לא משנה באיזה גיל, תמיד אפשר שיהיה יותר מוצלח. רק צריך לזהות, כמו שאמרת קודם על העניין של האבחון, צריך לזהות בצורה טובה, מה עומד ביסוד של זה, צריך להבין מה כדאי לי לשנות, צריך לבחור את האנשים שיותר מתאימים לי, צריך סיוע, הכוונה, עזרה, לפעמים באופן אישי, אחד על אחד, לפעמים בקבוצה, שאפשר יהיה לראות את האינטראקציה הזאת בזמן אמת, ולפעמים צריך גם וגם.
אני רוצה אגב לציין בעניין הזה, שזה ממש ידוע, שתחושת שייכות, זה הדבר שהכי חשוב בערך לבן אדם, ומי שלא מרגיש שייך, אז זה מסלול ישיר לדיכאון, ולחוסר, ממש חוסר משמעות בחיים, אז זה באמת קריטי לטפל בזה, וזה באמת אפשרי, וזה באמת גם הכיוון של הערך העצמי, זאת אומרת, ברגע שאתה מתחיל גם לטפל בערך העצמי שלך, ולהאמין ולהכיר יותר בעצמך, וחלק מזה גם העניין של האבחון, אז זה באופן אוטומטי גם ישפר את המצב החברתי שלך.
בעיקרון תמיד אפשר לעשות, זאת אומרת, הנקודת מבט היא שכל אדם זקוק לחברה, וכל אדם זכאי לחברה, זכאי שיאהבו אותו ושהוא יאהב אחרים באופן בריא, וצריך לראות איפה התקלה. עכשיו, גם אנשים שאין להם תקלה, למשל, אני, אין לי תקלה חברתית, אוקיי? אני מסתדר טוב חברתית, תמיד הסתדרתי, וגם עכשיו אני מסתדר סביר חברתית, אבל גם לי קשה. גם לי יש מצבים שקשה לי עם החבר הזה, ולא נוח לי עם הבן אדם ההוא, כי זה קשה. זאת אומרת, להיות עם זולת, זה אומר לעשות ויתור, זה אומר שאני צריך להתמודד עם רצונות ומגבלות ושאיפות של האדם השני, ובקבוצה זה עוד הרבה יותר מורכב וקשה. לא תמיד זה בא לי טוב. לפעמים בא לי לברוח למסך, אבל עצם העובדה שאני באינטראקציה עם אנשים אחרים, ויחסית אני עושה את זה בסדר, אז אני מצליח לראות איפה אני מוותר, ואיפה אני מתגמש, ומה כן יכול להיות אטרקטיבי לבן אדם השני, כדי שביחד תהיה לנו איזושהי סינרגיה שהיא מוצלחת.
איך אתה ממליץ להתייחס לעניין הזה של חרם חברתי, בין אם יש חשד לזה, או בין אם כבר ממש רואים שזה קורה? איך תוקפים את העניין הזה?
קודם כל, זו נקודה סופר כואבת. ברגעים אלה, המוני ילדים שנמצאים בסיטואציה של חרם, ויש ברגעים אלה המוני מבוגרים שנושאים את הסריטות של החרם החברתי שהם עברו, וזה כאב מאוד גדול. זאת אומרת, חרם אומר שלא רק אחד מסוים לא רוצה אותי, יש הסכמה גורפת שאני לא רצוי. זה פגיעה מאוד מאוד קשה, שעלינו לנקוט כל פעולה כדי למנוע אותה ולעזור לילדים שנמצאים בסיטואציה הזאת. עלינו לעזור גם לילדים שמשתתפים בחרם, כי גם הם נפגעים מזה. וגם הילדים שלא משתתפים בחרם, רק מודעים אליו וצופים בו, הם גם נבוכים ולא יודעים מה לעשות עם הדבר הזה. אבל קודם כל, הילד הפגוע או הילדה הפגועה, נמצאת במצוקה נוראית, ההורים שלה נמצאים במצוקה, הם לא תמיד מודעים לזה, אבל כשהם מודעים לזה, אז הם פונים למחנכת, ליועצת, והם מנסים דרכים לסייע, ואם זה מצליח יופי, אבל אם זה לא מצליח, חייבים להבין מה הסיבה. זה לא שעושים חרם סתם ככה על ילד, זה כמובן לא באשמתו. זה לא הדיון על אשמה, האשמה היא על מי שמייצר את החרם, אבל צריך להבין מה הילד עצמו, הילדה, יכולה לשנות. דרך אגב, חרם יכול להיות גם בתיכון. אנשים מזלזלים בזה קצת, אבל זה כן קורה. זה חרם שקט. בגילאים הצעירים זה הרבה יותר תוקפני, מגעיל, מעליב, אבל העלבון קיים גם בתיכון. נערה שמרגישה שהיא לא רצויה, כל מקום שהיא מגיעה מתייחסים אליה כמו על אוויר, מדברת ולא מתייחסים אליה וככה, לא עושים עליה ממש חרם שהוא פסיבי, אבל הוא מורגש מאוד. אז זה סיטואציה מאוד קשה להיות בה, ואז כשהיא מגיעה לקבוצה, היא מתנהגת באותו אופן, אז אפשר בקלות לראות מה הסיפור. אז אם זה הבחירת מילים הפוגעניות שיש לה, ואם זה החוסר התחשבות שהיא עושה, או הצורך שלה להשתלט על כל הקבוצה ולקחת את השיח תמיד אליה, מה שנקרא ילדי פיק מי, כל הזמן תשומת לב אליה, מתישהו ברור שאחרות מתבאסות ממנה ואין להם סבלנות לזה. האם זה צריך להגיע לחרם? כמובן שלא, אבל בפועל הרבה פעמים זה לצערי קורה ככה.
אנחנו ממש מתקרבים לסיום הפרק, היה כל כך הרבה על מה לדבר, ואני חושבת שבאמת המסר החשוב שגם עלה מהדברים האחרונים שאמרת וגם בכלל, זה לא להתעלם, להתייחס, לראות מה מקור הקושי, לטפל בו, ובאמת שאפשר אחרת בכל גיל. אפשר גם לטפל בפיצי העבר, אפשר גם בפיצי ההווה, בין אם אתה ילד נער או מבוגר, וממש ללמוד אסטרטגיות להתנהלות שהן יותר חברתיות, ובכלל באופן כללי יותר טובות בהתנהלות בחיים, אם יש לך הפרעת קשב או כל דבר אחר, אבל במיוחד בהפרעת קשב, שאנחנו יודעים גם בדיוק מה הקשיים, אפשר ללמוד איך להתנהל איתם טוב יותר, איך להיות יותר קשובים, איך להסביר את זה לסביבה, איך להשתלט על האימפולסיביות, ויש פה באמת הרבה מה להיות מודעים אליו ובמה לטפל, שזה המסר המרכזי והמעודד. אני ממש רוצה להודות לך, אלון, על הידע, הכלים, המידע. היה מאוד מעניין.
תודה רבה לך.